van de geniet. אמר כוזרי, אמור קיטנתי עליך באומה מופקרת, ובעם שאינם מסכימים על דעת אחת, היטבת התשובה בזה. מה תאמר? בפילוסופים, והם באשר הם, סמך ב', והם באשר הם, מן המחקר והדקדוק, הסכימו על הנצחות והקדמות לעולם. ואין זה עשרות אלפים ולא אלפי אלפים, אלא דבר שאין לו תכלית. ומהי הקושיה? מה קשה מהפילוסופיה? באופן פשוט הקושיה היא שלפי הפילוסוף העולם לא נברא, ואילו חבר לימד שהעולם נברא, שהרי הכל חוזר על פסקת, הפסקה ממזיין. וכמה אתם מונים היום? 4,500. ועל פסקה ממזיין יש קושייה משני מקורות. המקור הראשון, ההודים, מיליונים של שנים. המקור השני, הפילוסופים קדמות, דיינו מאז ומעולם. אז אם כן, הקושיה היא מהקדמות על החידוש. כמובן, אם... אני אומר לכאורה, זו הקושיה. כתב לא באופן פשטי. זו הקושיה. לא הסבר לי כך את הרודי. אתה אומר.
כן.
נכון. אבל אני אמרתי לך, אני לא פשט, אני מנסה להוכיח מיני ווי. כמובן, ישנן שתי סיבות לומר לא כך. סיבה אחת היא שאת החשבון עם הפילוסוף כבר עשינו בפסקה הראשונה של הספר, וכבר נדחו דבריו. כך, אתה לא יכול לעשות קושיה כשאתה בעצמך דחית אותו. זה ברור שאנחנו לא הולכים להיות פילוסופים. אם אנחנו לא הולכים להיות פילוסופים, כבר דחינו. שבות יפות מאוד היו. רואה אני דבריך מספיקים. זוכרים מה זה מספיקים? יש מופת ויש מספיק. מספיק זה שכלי, כן, לא מוחלט. אני דבריך מספיקים. הכנה מפיקים לשאלתי. ודאי שיש מעשה שהוא נרצים את עצמו לכפי המחשבות. אם לא כן, מלא אדום ולישמעאל שחלקו ביניהם היישוב. ולמה אין הפילוסופים החלומות הצודקים והנאמנים? אם כן, מלך כוזר עבר כבר את השלב הפילוסופי בחייו, והפילוסופיה איננה דרך שהוא הולך בה. אם כך, כיוון שאנחנו, ברור לנו שהספר הזה הוא מאוד מסודר, אם כך, לא ברור מדוע החזרה הזו שוב פעם על הפילוסופיה. זו קושיה ראשונה. קושיה שנייה, בואו נקרא עוד פעם את הפסקה הזאת צמח בית. אמור קיטנתי עליך במה מופקרת, ובם שאינם מסכימים על דעת אחת, אלו הם ההודים. כתבת התשובה בזה. ומה תאמר בפילוסופיה? והם באשר הם מן המחקר, הדקדוק, והסכימו על הנצחות והקדמות לעולם. הוא מכניס פה את הנצחות. והם מקדים אותה לקדמות. הרי אפילו החזרה הזו שוב פעם על הפילוסופיה. זו קושיה ראשונה. קושיה שנייה, בואו נקרא עוד פעם את הפסקה הזאת צמח בית. אמור קיטנתי עליך במה מופקרת, ובם שאינם מסכימים על דעת אחת, אלו הם ההודים. כתבת התשובה בזה. ומה תאמר בפילוסופיה? והם באשר הם מן המחקר, הדקדוק, והסכימו על הנצחות והקדמות לעולם. הוא מכניס פה את הנצחות. והם מקדים אותה לקדמות. הרי הפילוסופים, מה זה הנצחות? הנצחיות. פילוסופים הסכימו שעולם יהיה קיים תמיד. ומזה עושה המלך קושיה. הרי הפילוסופים הסכימו לעולם שאין נצחי. א', בכלל לא דיברו על זה. ב', הנצחיות איננה סותרת שום כלל בכללי היהדות. שהעולם יהיה נצחי. רבי יהודה הלוי לא אמר שהעולם לא יהיה נצחי. הרמב״ם במורה נבוכים בבית תציין כותב שהנצחיות איננה סותרת אף עיקר מן העיקרים, וכיוון שבאופן כללי אריסטו הוא דבריו מתקבלים, אז נדחה אותו לגבי הקדמות, אבל נקבל את דבריו לגבי הנצחיות. ופוסק הרמב״ם שהעולם מתקיים לנצח, וכן פסק במשנה תורה. אתם זוכרים שבמשנה תורה כתוב שהעולם מתקיים לנצח? זוכרים את זה? לא זוכרים. הרמב״ם מוכיח שיש בורא מזה שהעולם קדמו. כלומר, להיות והקדוש ברוך הוא מניע גלגל, והגלגל נע תמיד בתנועתו הקבועה, הנצחית. מכאן שיש מניע לגלגל. כך פסק הרמב"ם משנה תורה, לפחות יסוד התורה, פרק הראשון. אלא שלפי זה יוצא שגם עולם קדמון. אז התשובה של הרמב"ם היא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם קדמון. כלומר, זה מכאן ולהבא למפריע. מאז שהעולם נברא, הוא קדמון. אבל אם כך, טבע העולם להיות נצחי, כך העולם בנוי, שהחוקיות שחוקק ריבונו של עולם היא בטבעו. אין העולם נצרך להתערבות אלוהית על מנת להתקיים. ומזה עולה שהעולם יהיה נצחי. אלא אם כן ריבונו של עולם יחליט להחריב אותו. טוב, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, הוא גם יכול שנקום מחר קופים. אף על פי כן, כששואלים אותך, האם לדעתך באחד מן הבקרים תקיץ ותהיה קוף, זה יכול להיות. יש אפשרות כזאת, אבל היא לא נלקחת בחשבון. מדוע? משום הכלל הפשוט שאין סומכים על הנס. עולם כמנהגו נוהג. וזה נגזר שהעולם יתקיים לנצח. אלא מה כתוב בחז"ל, חד חרוב, יש לנו הסברים לדברים הללו. את האגדות לא צריכים להבין כפשטן. וכן, אני אומר, לא זו בלבד שהנצחיות איננה סותרת מעיקרי האמונה, ולפי הרמב״ם אפילו דבר הגיוני מסתבר. ורבי יהודה הלוי עושה קושיה מהנצחיות, ומקדים את הנצחיות לקדמות. הסכימו לנצחות והקדמות לעולם, אין שום בעיה עם הנצחיות. לכן אני אומר שאין כוונת רבי יהודה הלוי להקשות את הקושיה הפילוסופית הרגילה. רבותיי, הספר הזה, ספר הכוזרי, שונה מבני גילו. כלומר, הוא לא עוסק בשאלה שמטרידה את רב סעדיה גאון, את הרמב״ם, שמן הפילוסופיה יש סתירה על הבריאה. בשאלה הזו עסק המלך עוד לפני המפגש שלו עם החבר. זה לא שזו שאלה שלא צריכים לעסוק בה, בהחלט שאלה חשובה, כיצד נתמודד עם הפילוסופיה הטוענת שעולם לא נברא. ובשאלה הזו עליה נאמר צהורי עוסקים בה מחוץ לבית המדרש, משום שהיא שאלה של שכל אנוש. ולאחר ששוללים את הפילוסופיה בתור דרך שנלך בה, עדיין יש שאלה. ומה יש שאלה? יש פה משהו מורכב, זה ברור, זאת אומרת, יש פה עיסוק כפול בפילוסופיה. פעם אחת המלך שולל את הפילוסופיה, ופעם שנייה הוא עדיין שואל. ואני מעיר שהוא שואל דווקא לדברים שהם לא קשים, הנצחיות. אני חושב, אני דעתי, ישנו המבט השכלי, וישנן המסקנות השכליות. יש שתי סוגיות מאוד חשובות. ישנה הגישה, וישנן התוצאות. התוצאה השכלית, נהיינו, התוצאה של הגישה השכלית, כאשר הגישה השכלית מנוסחת במשנה סדורה, אז היא מנסה לתת פתרון לשאלות היסוד של הקיום האנושי, והיא משאירה אותו מרוקן עם מעשים ומצוות, ואדם לא יכול לחיות כך. אז זה ברור, כשדיברנו על שהשכל לא ייתן את התשובה לשאלת החיים. זה ברור, שהשכל לא יבנה אידיאלים, לא יבנה אמונה. זה ברור, זה מה שהתברר בתחילה. לא מהשכל תבוא אישור. עדיין אבל ישנה שאלה נוספת. לא על השכל בתור אלטרנטיבה, עדיין לא על השיטה המדעית השכלית. ועדיין יש קושיה כזו. הקושיה היא שסוף סוף מי שהולך בדרך השכלית לכאורה מחויב להגיע למסקנה אחרת מאשר המבט הסגולי. מהי המסקנה אחרת? המבט השכלי אומר שהעולם יהיה קיים לנצח. זה המבט השכלי. עכשיו, אני אומר, אני לא לוקח עכשיו את ההשלכות האמוניות הנובעות מזה. הפילוסופיה גם בנתה שיטה שלמה, אבל הוא לא לוקח את כל השיטה. אתם זוכרים, אז הנושא היה ידיעת האמיתות, הוא לא לוקח את כל זה. כך נקודה אחת, הנצחיות והקדמות, ודרגש הנצחיות דווקא יותר מאשר הקדמות. מה פירושו של דבר עולם נצחי? עולם נצחי, דיברנו על זה פעם, עולם נצחי זהו עולם שאין בו שינוי ותמורה, אין בו התפתחות, אין בו התעלות. הרי בעולם שקיים אין ספור שנים, כבר קיים ויהיה קיים לנצח, אין לאן ללכת. כל הדברים כבר היו. אמרתי לכם שלפי אריסטו ברור שהיו מחשבים בעולם. זה ברור? טוב, הוא חי בעולם אחר. האמת היא שעד אריסטו הקדמה התקדמה בצעדים כל כך קטנים שיכולת לחשוב שהכל כבר היה. אבל אז זה ברור, נאמר, אני משאיר את התפיסה האריסטוטלית, הרי אם היה לך מיליארד, 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 ועוד נמשיך ולא נגמור מיליארד פעמים, מיליארד, מיליארד, מיליארד פעמים, נגיד מיליארד, 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 היו כל כך הרבה שנים ולא המציאו את המחשב, זה לא ייתכן ש-200 שנה או 2,000 שנה הצליחו להציע אותו. זה פשוט מגוחך והבילי שאין כדוגמתו, נגיד דבר כזה. לכן ברור ששכחו וחזרו ויסדו. זה ברור, וכך אריסטו אומר על הפילוסופיה שלו, שהוא לא המציא אותה. אגב, הרמב״ם מודה לו בדבר, כי הרמב״ם מסביר את אגדות חז"ל לפי הפילוסופיה של אריסטו. אבל אריסטו סביר עליה שהוא לא חידש כלום, הוא לא יכול לחדש כלום, כיוון שבעולם שהיה ויהיה תמיד לא ייתכן לחדש משהו, אלא אם כן בדבר שיש בו אין ספור אפשרויות. לדוגמה, אני מניח שיש אין ספור אפשרויות לצורת האף האנושית, אני מעריך, ולכן יכול להיות אדם יאמר, האף שלי לא היה כמון, אם זה גורם לו עושר. אני חושב שיש נפקמינה לצורת האף, אבל לא יכול להיות נפקמינה לאמיתות, כיוון שהאמת אחת היא. הרי זו היא הנחת היסוד של אריסטו. כיוון שהעולם שלנו מושפע מעולם השכלים, אז האמת אחת היא. אז לא יכול להיות שבמשך אין ספור שנים לא הגיעו לאמת, ודווקא אתה הגעת אליה. זה פשוט דבר כזה מטורף, שצריך להיות באמת מטורף כדי לומר אותו. זה יותר גרוע מהסיפור של חובת הלבות עם הדיו שנשפחה ויצא צבע. זה הסבירות של שהדיו תצא צבע היא ממש מרקיעת שחקים לעומת הסבירות שאדם בטווח אינסופי של שנים לא יגיע לאמת, עד שהגיע אריסטו החכם והמוכשר ומחק את הפער במשך כמה שנים, מחק את הפער האינסופי של השנים. פשוט מגוחך דבר הזה. אבל מה זה אומר? איזה מין עולם זה שתמיד היה בו את הכל? כלומר, מאז ומעולם הוא היה כמות שהוא. זה עולם כפו. אין לאן ללכת. אבל זה לא יאומן. כל תחנה שתגיע אליה כבר היו בה. אדם בטווח אינסופי של שנים לא יגיע לאמת, עד שהגיע אריסטו החכם והמוכשר ומחק את הפער, במשך כמה שנים מחק את הפער האינסופי של השניים. פשוט מגוחך דבר הזה. אבל מה זה אומר? איזה מין עולם זה שתמיד היה בו את הכל? כלומר, מאז ומעולם הוא היה כמות שהוא. זה עולם כפוא. אין לאן ללכת. אבל זה לא יומן. כל תחנה שתגיע לה כבר היו בה. האמת היא שהמטרה היא לא להגיע לתחנה הזאת. כי אם יש איזושהי מטרה לאן להגיע, אז סימן שאתה מסיים במטרה הזו. אבל כבר סיימתי, כי העולם היה קיים אין ספור שנים. אז לאן הולכים? לא הולכים שום מקום. לאן הולכים הקופים? מה המטרה של הקופים? קופים. מה המטרה של בני אדם? בני אדם. אז מה יהיה איתנו? ומה יהיה איתם? מה יהיה? זה עולם. מה יהיה עם הגלגלים? טוב להם לגלגלים? חם להם? אני אשלח להם איזה שמש, תחמם אותם? שאלה אווילית. אין מטרה בכלל. יש פשוט מציאות. הנצחיות. אם העולם היה קדמון, והיה נהרס, נגיד בעוד 100 מיליארד שנה. זה טוב, אתה אומר, יום אחד זה ייגמר. אז יש לזה איזה קצבה לעולם. אז אני אומר, באופן תיאורטי, לא יוצא העולם שהיה קיים מאז ומעולם, אבל הוא ייגמר בעוד איזה מאז ומעולם קרוב. נו, אז זה טוב, אז יש לאן ללכת. כנראה שהולכים לאיזה מקום, אם זה נגמר, אז הולכים לאיזשהו מקום. או יכול להיות שלא הולכים לשום מקום. גם זה משהו. זאת אומרת, אתה אומר, העולם הזה, אדם יעשה, מי אמר את זה? מישהו פה אמר לי את זה, נכון? או שלא אחד מכם. שהגיעו לזה שאפשר לחיות 1,500 שנה. לא אחד מכם אמר לי את זה? אז אולי זה אחד מהחבר'ה האינטליגנטיים מציא בקהילה, באחת הקהילות, ששמע אותי אומר את זה, והוא הלך, אמר לי שהוא בדק את זה, שהמדענים הגיעו, לא יודע מי ומה, לא אחרי על מה שאני אומר, הגיעו להסכמה שבתנאים אופטימליים, האדם יכול לחיות 1,500 שנה. כי אז, אחרי 1,500 שנה, הספוס פה התפרק. אפילו בתנאים הכי אופטימליים, זה התפרק. והשיניים, נשארו, וכן על זה הדרך. אז אם העולם יום אחד היה נובל, זה גם משהו. זאת אומרת, לפחות הוא, כנראה אולי מספיק חשוב, אבל לפחות יש איזו נקודת קצה. לפחות אתה יודע שהוא לא חשוב. אבל אם העולם הזה, הוא לא הולך לשום מקום, ובכל המקומות שהוא היה, הוא כבר היה, זה פשוט, זה אומר שאין שום מטרה, אין שום תכלית, אין שום... הדבר הזה, הוא האנטיתזה היותר גדולה למהלך, של התעלות העולם דרך הופעת הסגולה. אם זה יתפרק. והשיניים נשארו. וכן על זה הדרך. אז אם העולם יום אחד היה נובל, זה גם משהו. זאת אומרת, לפחות הוא, כנראה אולי היה מספיק חשוב, אבל לפחות יש איזו נקודת קצה. לפחות אתה יודע שהוא לא חשוב. אבל אם העולם הזה, הוא לא הולך לשום מקום, ובכל המקומות שהוא היה, הוא כבר היה... זה פשוט, זה אומר שאין שום מטרה, אין שום תכלית, אין שום... הדבר הזה הוא האנטיתזה היותר גדולה למהלך של התעלות העולם דרך הופעת הסגולה. כל המציאות הישראלית, כפי שתוארה בפסקה ממזיין, מימות אדם שת ואנוש, עד נוח, עד שם ועבר, אל אברהם יצחק ויעקב, עד משה רבנו, שב האלוהות בקהל רב, זה מהלך של התפתחות. אני מזכיר לכם שהתפתחות זה לא המילה הפרימיטיבית המורגלת בדורות האחרונים. מזמן דרווין ועד הרבנים הנאורתודוקסים. לא, אין כוונתי אל המילה הזאת, אלא התפתחות מלשון התפתחי מוסרי צווארך, מלשון פתיחה. הערתי לרב צבי פעם, והוא היה מבסוט מזה שהרב משתמש במילה התפתחות בתור פתיחה. פתיחה של מעיין פנימי. יש מעיין גדול, מעיין חתום בבריאת העולם, והוא הולך ונפתח. המעיינות נפתחים. זוהי ההתפתחות. מתוך הפתיחה וגם התפתחות. לא התפתחות ממצב נמוך אל מצב גבוה, אלא התפתחות ממצב כוחני אל מצב שהוא בפועל. זה המהלך של הבירור הסגולי שנעשה פסקה עם זה. הפילוסופיה יש בה שני רבדים. הרובד האחד זה המסקנות שלה. ועל פי המסקנות שלה אין תורה ואין השגחה, ו... כל ידגים על העיקרים כמעט אינם קיימים. אבל יש עוד סוגיה. התפיסה השכלית, התפיסה השכלית מוליכה לקיפאון, לעולם נצחי, והיא שוללת את היכולת לדבר בכלל על התפתחות. זאת אומרת, אנחנו לא מביאים עכשיו את הפילוסופיה בתור אלטרנטיבה. זה לא ללכת בדרך הפילוסופית, כי הבנו שהדרך הפילוסופית לא תוביל אותנו שום מקום. אבל אחרי הכל אתה לא יכול להתעלם מזה שהתפיסה השכלית מוליכה לקיפאון. אני רוצה לומר לכם רבותיי, שהקושיה הזו של המלך ביחס לפילוסוף, אני רואה בה גדלות נפש של אדם שאמונתו כל כך עמוקה שהוא לא פוחד מכלום. מדוע? כי יכול להיות שאם הדבר היה נאמר בשיעור, אז הייתי אומר, אני הייתי אומר לכם, תשמע חבר'ה, תפסיקו לשגע אותי עם שיטה שאתם לא מאמינים בה. הייתי אומר לך, רגע, ולפי מה שאתה אומרים, זה בסדר? אז מה אתם רוצים ממני? תפתרו את הבעיה שלכם מהפילוסוף. הבאתם לי שיטה משובשת, שאף אחד לא מאמין בה, וכולם הבינו שאין מה ללכת בה, ועכשיו אתם מקשים לי, עליי ממנה. אבל החבר, אדם גדול מאוד, חבר, רבי יהודה לוי כותב הספר, אדם גדול מאוד, שלא ישאיר פינה אחת לא פתורה. ופה יש קושיה, בסדר, הבנתי, השכל, כאשר הוא בא לידי ביטוי כשיטה מובנית, לא הוביל אותנו לשום מקום, לא נוכל ללכת בו. אבל הגישה השכלית, היא מובילה לחיים נטולי אידיאל. צריך לתת לזה תשובה. זה שהשכל מוביל אל מהלך הסברתי שבו אין מקום לסגולה. כי העולם היה משהו וישאר משהו. זה דבר שאתה חייב עליו תשובה. זה נפלא. הדבר הזה הוא נפלא. זה ביטוי של מחד, אמונה גדולה באמת שלך, שהיא לא פוחדת מכלום. ודבר שני, הערכה לשכל. טוב, כיוון שאני עכשיו הסברתי כמה שהוא היה, אז אני לא אתרגז עליך. עוד חזרה. יש שתי סוגיות. צבי דינים. חפצה וגבר. מצד החפצה, ומצד השיטה השכלית, כמו שהיא מנסחת בספרים, החפצה של ספרי הפילוסופיה. קראת אותם, התעלפת, התייבשת, נכנסת לצלך למקרר, והחלטת שלא נבנה מדינה ככה. אמר לך הפילוסוף, לא נבנה כלום. אין מה לבנות. מה אתה עוזר? אנו באנו לבנות. טעות. זה מצד החפצה. אבל יש מצד הגברה. הגברה הפילוסוף, יש לו כישרון שכלי. זה מוסכם. מוסכם. שהגבר הפילוסוף יש לו כישרון שכלי. הגבר הפילוסוף הוא הגיע לתמצית שכלו באופן שלא הגיעו לפניו. גם זה מוסכם. הוא כבוד. הוא כבוד הפילוסוף. זה לא האודין. הוא מהמופקרת. אתה מרשים רציני. אז הגבר הפילוסוף הוא חכם. חכם שבעולם. וחוכמתו האובייקטיבית מוליכה אותו לשיטה שהיא בדיוק ההפך מהמהלך האלוקי המתגלה בסגולה. זה דבר שצריך לענות עליו. אתה לא יכול להגיד לו טוב, אבל לשיטתך אתה יכול להגיד לו את זה. אתה יכול להגיד לו הכל. אבל אתה לא רוצה להגיד לו. כי יש פה קושיה. אחרי שתגמור לענות, יש בו קושיה. הקושיה היא, השכל אומר הפוך. איך זה יכול להיות שהשכל מוליך אותך בנתיב אחר? זה יותר טוב עם החפצה וגברה. לפני זה אמרתי, הגישה והמסקנות. עכשיו יכול להיות חפצה וגברה. גם טוב.
זה מצד השכל הקר. אני אמר שמצד השכל הקר זה לא מסתכל. זה פשוט האדם לא מרגיש שמסוגל לקבל גברה כזו.
לא, תסביר יותר, תסביר יותר. לא הבנתי.
זה חלק מהמקרר. אם
סעים מקשש. טוב, אז הבנתי, אתה אומר ככה, אתה אומר ככה. אם יש גישה שלא בא מתוך אמונה, אין לי מה לדבר איתם. שלא יבואו אליי בכלל. אין לי שום קשר איתם. לא רוצה קשר איתם. בעולם שתלוש, הכל תלוי בגישה, ואם הגישה שלו היא לא אמונית, אז ברור שהמסקנות שלהם כאלה. זה מה שאתה אומר. איפה למדת את זה? בוא נראה איך הדברים מתפתחים. בוא תראה איך זה מתפתח. קודם כל, זו הקושיה. אחרי כל קושיה יש תירוץ. לא יודע כמה פעמים למדתם את הדבר הזה, את הפסקאות האלה. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, זה מהדברים שנלמדים בתנועות הידיים ובקולות הפה. כן, 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 בסדר, לא יודע, כל המילות הקישור האלה, ממשיכים. כאילו. קושיה טובה. אתה רואה שלך תירוץ, אז זה קושיה טובה. סמר ג' בוא נראה אם זה התירוץ שלך. רבותה, אני רוצה לסיים את זה היום. סמך ג' אמר לחבר, הפילוסופים אין להאשים אותם, בני שהם עם לא נחלו חוכמה ולא תורה, מבני שהם יוונים ויוון מבני יפת השוכנים בצפון, והחוכמה שירושה מאדם והיא החוכמה המוחזקת בכוח אלוהי איננה קים בזרע שם שהוא סגולת נוח, לא פסקה החוכמה ולא תפסוק מן הסגולה היא מאדם, לא הייתה חוכמה ביוון אלא מאת גבוה, נתקה חוכמה אליהם מפרס אל פרס מקדים, קם בהם הפילוסופים מפורסמים בימים ההם, לא קודם לכן לא חמיקה מאת שבה מלכות לרומים, לא קם בהם פילוסופים מפורסמים. זה לכל מה שאתה אומר לכאורה. בואו נראה שלב ראשון, רבותיי, צריך נשימה ארוכה. אני היו לי תקופות שהייתי נותן על זה 5 שיעורים, אנחנו נסיים את זה בשיעור אחד. מה שלא נסיים לא נמשיך. לכן עצה טובה מהבוקר אותה עצה. אמר חבר, הפילוסופים אין להאשים אותם. הנה, זה מה שאמרנו מכל. זה ברור שעם שלא נוכל חוכמה ולא תורה, אין לו המסקנות. ולכאורה פה הוא אומר, הכל תלוי בגישה. זה לכאורה מה שהוא אומר. זה ברור שאם אין לך חוכמה ולא תורה, אז... כל מה שנשאר לך זה השכל נראה אותך למחוזות אחרים. יש פה בעיה במה שנאמר. מדוע יש פה בעיה במה שנאמר? כי אתה באמת מודה שאדם בלא תורה, עם שכל, הופך להיות פילוסוף. זה בדיוק מה שאתה אמרת מלינון. אדם שאין לו תורה, בהכרח הגיע למסקנות הפילוסופיות. אבל עם תורה, הוא מגיע למסקנות אחרות. אז מה הקושיה מזה שהשכל... מוליך. אני חוזר עוד פעם. אם הקושיה הייתה כמו מה שאמרתי מקודם, שאתה מקשיב על זה שהעולם לא נברא, זאת אומרת, אין להאשים אותם, אז אין להאשים אותם. זה השכל. מה זה? גם אותך אין להאשים. מה זה אין להאשים אותם? אותך אין להאשים אותך, כי אתה עם לא נחלת השכל. אחרי אני אומר, הקושיה מעולם לא הייתה מהעובדה של שהעולם לא נברא. זה לא הנושא פה. זה כבר נסגר בפסקה א'. לא זו הייתה קושה. עכשיו הקושה היא מהגישה. המבט הפילוסופי. והתשובה היא, המבט הפילוסופי הוא מוגבל. הוא לא כולל בתוכו את החוכמה האלוהית. אבל עדיין יש בזה בעיה. כי אתה אומר שמתוך מבט שכלי מוגבל, חייבים להגיע ל... מבט בלתי אידיאלי על המציאות. כלומר, העולם לא בתור דבר שהולך ונעשה מואר באור השם, אלא כפוא. זה לכל מה שאתה אומר. אין בעיה בזה. אבל עדיין הגלולה פה מומתקת. תראו, יש פה דברים נפלאים בפסקה הזאת. ממש, אני מאוד אמונה לקצר. בוא נקרא את זה עוד פעם. הפילוסופים אין להאשים אותם, מפני שהם עם לא נחלו חוכמה ולא תורה. אז שאתה מסתכל מתוך המבט השכלי שלך, ברור שהגישה השכלית תוביל אותך למסקנות אחרות מאשר המבט התורני. זה ברור. אבל יש פה נימוק. מפני שהם יוונים. יוון, מבני יפת השוכנים בצפון. החוכמה שירושה מאדם, והיא החוכמה המוחזקת בכל חלו, אינה נקים מזרע שם גדולת נוח, ופתקה חוכמה ויוצאות לסגליים מאדם. טוב. אז בשלב הראשון הוא אומר, הם לא נחלו חוכמה. החוכמה זה חוכמת שמים שהם בעלי הסגולה. אבל תראו, עכשיו יש תוספת. ולא הייתה חוכמה ביוון. מה זה? מה זה הדבר הזה? לא הייתה חוכמה ביוון. אלא מעט שגבו נתקח מעלה מפרס, אל פרס מכסדים, כל מיני פלוסף פוסמים, אם אין לו קודם לך מכן, ויש שבא מלכות לרום, מה זה דבר הזה? אתם יודעים מה הוא אומר פה? הוא אומר פה שהחוכמה, תחנות המעבר שלה זה פרס, כסדים, יוון, רומי. אתם מכירים את זה? ארבעת המלכויות. נעתקה עליהם מפרס. החוכמה מועתקת. כשעם ישראל שולטים על עצמם, יש בהם מלכות, החוכמה אצלנו. וכשאנחנו נכבשים, ביטולנו כאומה הוא ביטול כל חוכמתנו. זה הפירוש רבי יהודה הלוי למלכות עילאין קדישין. ירטון מלכות עילאין קדישין. ארבעת המלכויות. לשלוט על עם ישראל, זה לשלוט בעולם. קודם כל זה, אגב, מה שאומרים פה. ארבעת המלכויות ששלוט בעולם, אתה תמיד הולך עם זה שהן שלוטות על עם ישראל. לשלוט על עם ישראל זה לשלוט בעולם. לשלוט על עם ישראל, לבלוע את האומה הישראלית, זה לבוא במגע עם החוכמה הישראלית. לשעבד את החוכמה הישראלית. המפגש הזה הוא העתקה, הגליה, הגליה של החוכמה. זה יוצר את החוכמה אצל הגויים. ועם ישראל מצב של גלות. טוב. אז מה יש פה? יש פה מלכה ושריה וגויים אין תורה, כיוון שגלו ישראל מקומם, אין לך חילול השם גדול מזה. זה הפירוש שלו. כלומר, החוכמה יכולה להתפתח רק על רקע מרכז לאומי, כולל מלכות. ומאז שנכבשה מלכותנו, התורה מועתקת אל הגויים. אנחנו כמובן, יש לנו את מה שהיה לנו מקודם, אבל כבר אין חיים של יצירה. הכל דברי הרב כתובים פה בכמה מילים. אני מקווה שאתם מבינים מדוע הספר הזה מתחיל במלך עכשיו. כאן התגלה הסוד. מה זה מלכות בשביל עם ישראל? מלכות זה לא טריטוריה, זה לא שליטה על טריטוריה, אלא זה אופן שבו עם ישראל מתגלה בשלמות. וכשעם ישראל מתגלה בשלמות, גם חיי הקודש מתגלים בו בשלמות. אני לולד מסתפין הייתי אומר שכשהרב קרא את זה, מפה הכל התחיל. אז זה אחד. דבר ראשון זה יחס החוכמה והמלכות. וזה שכל הזמן כתוב, אמר המלך, אמר הכוזרי, אמר הכוזרי, זה שמלך מדבר. זוהי נקודה מהותית בספר הזה. השבת חיינו הלאומיים נוגעת לכל תורתנו. אבל יש עוד נקודה פה. נקודה נוספת היא שהכיבוש משחית את התורה. זה שאומה כובשת מאיתנו, היא מעתיקה את התורה אליה. איך זה קרה בפילוסופים? נעתקה החוכמה אליהם מפרס. היוונים, כשנעתקה החוכמה אליהם מפרס, זה קיבל צורה של פילוסופים. יש פה חידוש נוסף. היוונים, אומר רבי יהודה הלוי, הם לא אומה שמכוח עצמם יכולים להגיע למסקנות הפילוסופיות. אלא, המפגש שלהם עם האומה הישראלית, פירוש הדבר. זה שהם רואים בעיני שכלם את תורתנו, מבדע אותה אל ההשקפה השכלית על התורה. מה זה אומר? שכאשר החוכמה האלוהית המוחזקת, החוכמה הפנימית המוחזקת בכוח אלוהי. מסתכלים עליה רק גם בת של שכל, מגיעים לפילוסופיה. זה מובן, זה מה שאומר פה. הפילוסופיה, התורה גרמה אותה. אנחנו יצרנו את הפילוסופיה. כי אם היוונים היו מגיעים בשכלם למה שהם יכולים להגיע, אולי הם היו אפלטונים, אבל הם לא היו אריסטוטלים. כלומר, הם לא היו אפיקורסים. אנחנו יצרנו את האפיקורסים של הכפירה. מדוע? כיוון שכשאתה נפגש עם החוכמה, המגע עם האומה הישראלית, וכל מה שאתה יכול להסתכל, זה רק מבט שכלי על האומה הזו, ואני לא את התוך, אלא לחיצוניות, היפיפיותו של יפת, תגיע לפילוסופיה. במקום. מי אמר את זה? במקום שבו מסתיימת חוכמת הפילוסופיה, מתחילה חוכמת הקבלה. מי אמר את זה? הגר"א אמר את זה. שאולי גם אמר, הפילוסופיה ארורה איתה טוב. אז היא ארורה, או היא גם זה וגם זה. הפילוסופיה זה המבט החיצוני על התורה. אני רוצה לומר לכם שהדבר הזה הוא מבהיל. פה נקודת ההבדל בין הודו לפילוסוף. תראו איזה כבוד לאפיקורס. כי הוא אמיתי. יש לו מפגש עם האומה הישראלית הכבושה תחתיו, מפגש עם זהות, עם מהות. היוונים כובשים את האומה הישראלית, הכוחות הטובים ביותר שבהם, בתוך המגע עם התורה, מגיעים לפילוסופיה. הוא לא גילה לנו רבי יהודה הלוי, מה עשו עם זה הפרסים. לא גילה. כבר, אני אומר, אני פשוט רוצה לתת לכם את הדוגמה כדי שתבינו את זה יותר. הרי האופי הפנימי של האומה מתעצב לפי המפגש עם התורה. אני מתאר לצי שהפרסים הגיעו למטעמים קולינריים. אני אומר, הם למדו ליהנות מהחיים. נכון? אוכלים כדוב, שותים כדוב, מסורבנים כדוב. בטח הפרסים, מאז שכבשו את עם ישראל, הם הגדילו את מושג הקדושה שבטבע. כמובן, לפי מבט מסולף, זה לא הקדושה המתגלה בטבע, אלא הטבע שבו הקדושה. והם למדו על ידי המפגש עם היהודים ליהנות מהחיים. יש לי ראה לזה? מגילת אסתר. 80 ומעט יום, קיצון יש ואיש. אתם רואים מה קורה כשנפגשים, אוכלים כדוב, שותים כדוב, מסורבלים כדוב. עם ישראל, זה לא דבר מודע, אבל זה שהפרסים כובשים את האומה הישראלית, הם נפגשים עם העוצמות, עוצמות הקודש הישראליות, ואצלם היות ויש להם נטייה לחיוניות, לא להשכלה, לא לאינטלקט, אז הם מתחילים לאכול טוב, לשתות טוב, והם הופכים להיות אנשים מלאי חיוניות. זה הפרסים. מה עם הרומים? הרומים, תסלחו, אני אומר את הניחושים שלי, כן? הרומים, זו אומה שאין לה נטייה גשמית כמו הפרסים. אתם זוכרים את המהר"ל, בולע. הפרסי בולע. זו לא אומה שיש לה נטייה גשמית כמו הפרסים, וגם זו לא אומה שיש לה נטייה אינטלקטואלית שכלית כמו היוונים. אבל הם אומה מאוד מסודרת. אז מה הם למדו מהתורה? את החוקיות, את החוקים. אלכס. אתם יודעים מה זה אלכס הרומאי? ברומא, רומא, לצערנו הרב, הם המציאו את המושג שלטון החוק. הם חתומים עליו. כל דבר יש חוק. והחוק מחייב. זה היה מקום מסודר. רומא...
לא ביוון?
לא. לא. יוון זה התפיסה המדעית. אצל יוון, הכל מסודר, אבל בתור מבט מדעי, לא מסודר שכל אחד יודע מה הוא עושה. זה מגעיל את היוונים. זאת אומרת, אצל הרומאים, אתה הולך ברומא, אתה שואל כל אחד, מה התפקידך בכוח? מיד יש תשובה. מה תפקידו בכוח? מה הוא עושה? מה מותר? מה אסור? הכל מאוד מסודר. זה החוק. החוק. אפילו השלום היה אצלם חוק. פקס רומנה. זה שלום רומי. סידרנו בינינו בדיוק איפה מותר ללכת, איפה מותר לך ללכת. כלומר, וזה כמובן התורה גרמה להם. כי עד שהייתה אצלם תורה, עד שהם כבשו אותנו, אז החוקים היו הייתה להם נטייה לחוק, אני חושב, אבל הרבה פחות מפותחת. טוב, יש פה גישה, אני חושב שהמפגש של הכובשים עם התורה, עם התרבות הלאומית שלנו, כנראה תרם לעולם ניחוחות המטבח הפרסי. הפרסי, אני לא יודע, אבל את בכלל את החשק לאכול, אני סתם נחש את הדבר הזה. ניחוחות, את שני המדעים העלובים, שאין לנו איתם ולא כלום, הגסטרונומיה והקולינריה, סתם שמות כאלו עזיים, אבל זה לא אומר כלום. המטבח זה אומנות, זה לא סתם שיש לו תהיה רעב. יש פה אומנות. ניחוחות המטבח, התפיסה המדעית והחוק. כל המחלות האלה כידוע לכם נמצאות גם בתוכנו. כי כידוע, לא רק הם מקבלים מאיתנו, אלא יש איזון חוזר. הפסקה הזאת, פסקה ג', אני לא יכול להגיד שזה אחת, סמר ג', אחת הפסקאות הנפלאות, כי כבר אמרתי את זה יותר מדי פסקאות פה, אבל באמת פסקה מסעירה. והיא נותנת מקום, מי שלומד אותה טוב, המון סוגיות יש כאן. יחס המלכות והחוכמה בישראל, יחס ארבע המלכויות הכובשות את האומה הישראלית אל תרבותם שלהם, ההתפתחות שלהם, וזה שהחוכמה הפנימית יש לה כל מיני זוויות. אם אתה מסתכל עליה בזווית שכלית, מתקבלת הפילוסופיה. זה נפלא. נפלא.
הקסדים.
מה עשו הקסדים? אין לי מספיק מידע על הקסדים, משום שלא מדברים עליהם בדרך כלל, כי זה חלק מפרס הרי. אין מלכות קסדים. יש פרס. מה? בבל, פרס, יוון, דור. הקסדים זה לא מלכות. זה רק המשך של הפרסים. קסדים זה בבל, סליחה. סליחה, קסדים זה בבל. מה היה אצל הבבלים? תהיתי, סליחה, קסדים זה בבל. לא יודע, מה היה אצל הבבלים? טוב, צריך להיות. עכשיו רבותיי, מה פירוש הדבר? הפילוסופים אין להאשים אותם מפני שהם עם לא נחלו חוכמה. פשט חדש. זה לא... אין להם תורה, לזה הם מגיעים. יש להם תורה, לזה הם מגיעים. כשאתה מסתכל על התורה במבט שכלי, תצא הפילוסופיה. זה לא חבר'ה אלה גדלו יתומים. בלי הברוחני, אז הם הגיעו לאן שהם הגיעו. לא, הם כבשו אותנו. יש פה מפגש תרבותי עם התורה, מפגש בין עמים. המפגש הזה עם התורה, כאשר הדגש הוא המבט המדעי-שכלי של היוונים, והכרח תהיה פה קריאה של התורה, קריאה של החוכמה חיצונית, ואני לא מתוך הבטא אל תוכה, אלא לחיצוניותה, וזה יוליך אותנו מהבט מדעי. אני חושב, אצל אומות העולם יש התפתחה ב-200 השנה האחרונות גישה פילוסופית היסטורית, כלומר של תיאור של תקופות ותהליכים, ויש ויכוחים גדולים על זה בשאלה מה תפקידו של הפרט בהיסטוריה. כלומר, אתה יכול להגיד ככה, מה זה המהפכה הצרפתית? המהפכה הצרפתית, עזבו את שם רובספייר, איך קראו לו. עזבו את החבר'ה האלה, דנטון, מרר, זה בכלל לא אנשים. העם הגיע לדרגה של חירות, אחרי מאות שנים של שיעבוד. האומה הצרפתית הייתה זקוקה לחיי החופש שלה, לחיי החירות שלה. והעם הזה, הוא לא מסוגל לסבול את העול של המלך ואציליו. אם מצאו כבר האנשים, זה מתאים אלינו, נכון? אם מצאו כבר האנשים שיבטאו את רוח העם, הם יחתכו למלך את הראש. הם לא ישפיעו כלום על ההיסטוריה. אפשרות שנייה, עזוב את העם. אם לא היו כמה חבר'ה חריזמטיים, באותו רגע לא היה קורה כלום. הם היו תותחים, אהבה, איך קראו לזה? עבד להצלת הכלל. כן, עבד להצלת הכלל הצרפתי. אלה מהגליוטינה, שהורידו אחד לשני, כשהשתיימו, הורידו לכולם, כשהשתיימו, הורידו אחד לשני את הראש, והגליוטינה לא נשאר מהם איש, כל הזמן שם הורידו את, את הראשים צ'יק צ'ק. זה היה, הגליוטינה זה משהו לא נורמלי. לא צריך לראות כדור וזה, שם את הראש, פאק, זהו. נפתרנו מאוד תמיד, והם היו משהו, צוות חיסולים לא נורמלי, והכל לטובת האומה. לטובת הכלל. עבד להצלת הכלל, כן, זה שם מצרפתי. אז הכל שטויות, והחבר'ה האלה היו בעלי יוזמה, שנים של תסכול, בגלל שהם היו אזרחים פשוטים, בזמנים שבהם אזרח פשוט לא יכול להגיע לכלום, בלי ייחוס, והם, מתוך התסכול והעוצמות שלהם, הם הזיזו את המסלול של המדינה. אפשרות שלישית, העיקר זה אנשים, אבל צריך לויס. כלומר, אתה יכול להיות תותח, בעל השפעה, אבל צריך שזה חלויס במציאות. התסכול של האמון זה החלויס. אפשרות רביעית, העיקר זה האמון, אבל צריך חלויס. החלויס זה האנשים הרציניים. טוב, אז זה, תסתכלו לי שאני אומר באופן כזה גס, אבל נדמה לי שהעולם מתלבט בשאלות הללו. העולם, בכלל אם... אבל 200 שנה האחרונות יש דיונים כבדים סביב העניין הזה של הראייה ההיסטורית של המציאות. והיה איזה יהודי אחד באנגליה שכתב על זה הרבה מאמרים... שעשה צחוק מכולם, שאין תקופות ואין היסטוריה ואין כלום. אבל אנחנו אוהבים יותר את המבט הכוללני, כי אנחנו נטייה, אדם יש לו נטייה לכללים, הרבה פרטים. זה לא נעים לחשוב שאם לא היה איזה רובספייר, אז לא הייתה מהפכה צרפתית. יותר טוב לחשוב שהמהפכה הייתה מוכרחת. רק צריכים להוציא אותה לפועל. את המהפכה. ואפשר לחיות ככה בעולם של מיקרה. יכול להיות שבכלל... אם שם באוסטרליץ אז שכחתי מה שמו אחד המרשלים של נפוליאון אז היה מבין את הפקודה, הוא בכלל לא מבין את הפקודה אם הוא היה מבין את הפקודה בכלל עוד היה נפוליאון עד היום בצרפת וכל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת זה לא נעים לחשוב שלא בגלל שהמרשל מרשל זה יותר מגנרל שם יש להם הרבה צבא גדול אז יש להם מעבר לגנרל יש מרשל אז ויש כמה אז הוא לא מבין את הפקודה מה, הוא מבין את הפקודה, אז היה נפוליאון, כל העולם נראה אחרת, אתם יודעים מה קורה עם הצרפתים הנשלטים על ידי נפוליאון עוד כמה שנים, הוא חושב שנראים כמו גרמניה, צבא כזה צייטני, לא שותים יין כל הזמן, היו מסודרים יותר, יכול להיות שאם היו מסודרים יותר, אם הצרפתים היו מסודרים כאלה, ולא היו שתיינים כאלה, אז הם לא היו שותקים לגרמנים. 100 שנים אחרי זה, כשהם פרצו את הביצורים באלזס לורן, אז לא הייתה מלחמת עולם ראשונה, לא הייתה מלחמת עולם שנייה, והחיים הם היו יותר יקים כאלה. במקום שיהיה להם את הנפוליאון השלישי, השמן והאימפוטנט, חסר האונים, זה האחיין של נפוליאון, שלא ברור בדיוק מה עשה שם, אז ועוד כמה מלכים לא יוצלחים, שהיו באמצע, היה להם תותח כזה נפוליאון. לא היה מלך, כמו היה קיסר, מ-8 שנים פעם ראשונה וחודשיים פעם שנייה. והיה... תלת שם על המדינה, נפוליאון, נחזיק אותם קצר, הם היו כובשים את העולם. אחד נפוליאון כידוע לכם, כבש את כל אירופה. אמר לכם פעם, זה היה המלך, זה איטליה, מלך נפולי, מלך סיציליה, כל האחים שלו, תוך יום אחד, כל מהחבר'ה של קורסיקה, זה היא כזה קטנה, זכוכית מגדלת, צריך לראות אותו איפה הוא בעיה, נפוליאון היה מקורסיקה. כל החבר'ה, כל הגוורדיה שלו היו מלכים בכל אירופה. רק מה היה קר שם במוסקבה? היה קר מאוד. נו, אז אם היה חם, אז כל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. אי אפשר זה לא ככה, זה רוח האומה. זה לא... טוב, אז... אני רק, למה אני מזכיר את הדבר הזה? כיוון שיש גישה... קצת... נקרא לזה... סוציולוגית להיסטוריה. זאת אומרת שההיסטוריה היא גם נבנית על פי רוח של אומות. אני אתחיל מכאן. זה לא התחיל בהגל. פה זה התחיל. אבל פה בצורה אמיתית, עם זקנים, החבר'ה הם צריכים לדבר על נפוליאון, נתרים פה על דברים שבמהות, לא על השאלה האם נבוכדנצר שאף טבק חזק מדי במלחמתו האחרונה, ולכן הוא נכשל בקרב. שזה השאלות שמטרידות ההיסטוריון, אנחנו פחות מטרדים בשאלות הללו. זה נפלא. סמך דלת. וכי זה מחייב, שלא נעמיד אריסטו רחמתו,
זה תרסה ראשי.
מה תרץ?
אז הרמת השכלי עדיין...
שמה?
הרמת השכלי עדיין לא, זאת אומרת, סבר שיש נצחיות ונגד היתרת העולם. עם זה שזה מובן...
נכון, זו קושיה סמך דלת. וכי זה מחייב שלא נמיד להריש את הרוחמתו. הקושיה לכל לא מובן, מדוע. משום שאם אתה אומר שהמבט המנותק בהכרח מוביל השכל, אז הקושיה עכשיו לא מובנת. אבל התשובה היא, הקושיה היא בכל זאת. בסדר, הבנתי אותך. הבנתי שהכל תלוי בגישה. אבל גם זה שהכוח השכלי בהכרח מוביל למבט מנותק, זו גם קושיה. כי בשמה יש לנו שכל. מאוד חשוב לעבור את פסקה סמרגימת, חשוב למקם את הדברים, אבל עדיין יש קושיה. אני אומר, אני מקווה שזה ברור לכם שכל זה הולך כפי הסבר שאני אומר שהנושא זה לא האם הייתה בריאת העולם או לא הייתה בריאת העולם, אלא זה שאתה לא מסתדר לפי הגישה השכלית, שהגישה השכלית מוליכה למקום אחר. וזה שהסברת שהמבט השכלי הוא מבט חיצוני על החוכמה, בסדר, אבל אחרי כל כלי השיפוט שלנו הוא השכל. אמר חבר, כן, מפני שטריח את שכלו ומחשבתו בעבור שלו הייתה בידו קבלה, עם מי שימין בהגדתו וחשב התחלת עליו מסופו, והיה קשה על מחשבתו צייר התחלה, קשה, קשה גם כן הקדמות, תכריר הקשתה ונתאים על הקדמות, מחשבתו מופשט, לא ראה לי שואל על מיניין שני מיני שאלה לפניו, איך תרסו בני אדם, אילו הפילוסוף ברומה שלך מקובלו ופורסמות, שאני יכול לדחות אותם, האם תעשה קושתה מופתע להחזיר חידוש עם קושו, כאשר זה קדמות אשר יותר קשה יקבל. מה כתוב בפסמך? החומר הלימודי שונה. אם כל מה שאתה יודע זה רק השכל, טווח השאלות שלך הוא נמוך. ואז אתה מתעסק רק במה שהשכל שואל. אם היה לך מרחב גדול יותר, היית מתעסק בשאלות נוספות. עוד פעם הוא שואל, אמר הכוזר, וכי יש מרפאת הכרעה? שמעתי מה שאתה אומר, אבל סוף סוף זה מה שהשכל הוביל אליו, וכידוע השכל הוא הכלי השיפוטי שלנו. מה עומד ביסוד קושיות המלך? המלך הוא מאוד חכם, אני חושב, בדעתי, הוא לא סתם חוזר, אם לומדים אחרת, הוא פשוט חוזר שלוש פעמים אותו דבר. מה שמטריד את המלך זה ככה. לא ייתכן שריבונו של עולם נתן לנו את השכל בשביל לבנות שולחנות. ובכל עולם האמונה אין שכל. השכל הוא כוח מרכזי שעל פיו האדם שופט ומכריע בין אמת לבין שקר. ולכן, בעצם אתה אמרת לי, אני חוזר עוד פעם, הקושיה ההספידית הייתה הגישה השכלית מובילה למבט כפוא ולא מבט מתפתח. התשובה הייתה, נכון, הגישה השכלית היא מצומצמת. קושיה, מצומצמת. מה נעשה? מצומצמת. אבל זה השכל, ואתה צריך להתמודד עם זה שהשכל מוביל. יש פה, רק מי שמאוד מאמין בעצמו יכול לשאול שאלה כזאת. כי מי שיש לו פחדים יגיד, בסדר, אז אין לי תשובה לשאלה הזאת. אין לי תשובה. אבל השכל, אתה רואה שהוא דפוק. לי אין תשובה לשאלה. רק מי שמאוד מלא אמונה בעצמו יכול לשאול את זה. בסדר, השכל... הוא מצומצם. אבל השכל המצומצם נשאר שכל. והשכל הזה מוביל למבט כפוא על העולם. אז מה התשובה הבאה? כן, זה בגלל שזהו, השכל יש לו חומר שכלי לחשוב עליו, זה פסקה סמכה, יש לו חומר שכלי לחשוב עליו, והחומר השכלי הזה מחייב להגיע מסקנות הללו, ותשובה סמבב תהיה, אבל זה השכל. וכי יש בו מופת אחרה. ומה תהיה תשובה סמך זין? סמך זין, פה, מה שכתוב פה, זה שאני מדבר רק על דברים שהם לא מופתים. הנה חינמי. לא ייתכן שהתורה תסתור מופת. מופת הכוונה, ידיעה שכלית חד משמעית. פה, לא צריך שהוא חזר בו, הוא מסדר מחדש את הכל. אם יש ידיעה שכלית חד משמעית, עם כל הניתוק והתלישות, לא ייתכן שהתורה תסתור אותה. עכשיו, האמת שהיה אפשר לקצר את התהליך, והמלך כוזר אומר, מה אתה אומר לפילוסופים, והם הסכימו על הנצחות והקדמות העולה? תשובה, זה לא מופת. זו תשובה טובה. מי אומר את התשובה הזאת? הרמב״ם. כך הרמב״ם עונה. זה לא מופת. כל הדרשה הארוכה הזאת, שיחות הרב ציודה, החוכמה, שאלה פשוטה, אני מבין שבסוף השאלה היא, אברהם אבינו, אני שאלה אותך שאלה פשוטה. יש קושיה מהשכל על הגישה של ההתפתחות ההופעה הסגולית. מה התשובה לשאלה? התשובה בסופו של דבר היא, השכל הפילוסופי איננו מופת. כלומר, המסקנות שעל פיהם הפילוסופים מגיעים, השיטות השכליות שעל פיהם מגיעים למסקנה שהעולם הוא כפור, הן לא מוכחות. שמעתי, אז תענה לי את זה. אני צריך לסיים. מדבר לך, אתה, אפשר לדבר איתך, אתה מדבר איתך, אז אתה אומר, בוא, כחוזר על הראשונות. לא התחלנו לפתוח את הפה, חוזר על הראשונות, אמרו, בסוף תהיה איזה קושיה בטח. בסוף יהיה תירוץ, נחכה שלושה עמודים לשפות הרב ציודה, בסוף נגיע סוף סוף פרשות שבוע, אפשר להגיד משהו. הבעיה שכבר התייבשנו בדרך, ולא הספקנו לסיים את הפרשה, וידע לו במשורים של רב צבי. אז תראו עושה את הדבר. כן, אבל הכל תלוי בגישה. הכל תלוי בגישה. התשובה הזאת, שבסוף היא מאוד יבשה, אם אתה לא תבין בדיוק, מהו תפקידו של השכל? מהו הרקע שלו? איך הוא נוצר? איך הוא נולד? אז הלב לא יהיה פתוח להבין את התשובה האחרונה. בואו נקרא בפנים. אמר החבר, מאין אני מופת בשאלה הזאת? חלילה לאל שתבוא התורה מה שתחיל היום מופת. לא, לפי מה שאתה אמרת זה לא נכון. זה המצב. יש רבת השכלי, יש רבת תורני. לא נכון. השכל הוא תחתון, אבל הוא חייב לשקף את המציאות. לא, אתה לא מוכיח על פי השכל, זה טעות, אבל לא ייתכן שתהיה נגד השכל. זה סיבה או סימן? זה סימן, כן? זה סימן. לא שהשכל הוא סיבה שלא תהיה נגדו. אם הגעת לשיטה שהיא נגד השכל, סימן שהיא לא נכונה. ואתם יודעים למה זה? כי התורה מרגישה בבית בנוח, בעולם בנוח. התורה היא לא זרה לעולם, היא לא זרה לחיים. ולכן שיטה תורנית צריכה להתיישב באופן ששום דבר לא יסתור אותה. לדורות עולם, התברר שרבי יהודה הלוי אמר, אפילו דבר לא נכון, הרי כל הדברים האלה עם אריסטו לא נכונים, אפילו דבר לא נכון, שהאנושות סוברת שהוא השכל, לא ייתכן שתורה תסתור אותו. נראה לי שגם זה נכון. התורה היא לא זרה בעולם. חשוב מה... החשיבה הזאת שאומרת, אני חי בעולם שלי, והם חיים בעולם שלהם, זאת טעות. להסביר את עצמי על פי העולם שלהם זה בלתי אפשרי. מהפסקה הזאת. אל תסביר את התורה על פי השכל. לעולם לא. אבל לא להיות סותר את השכל, זה עקרוני מאוד. כי התורה איננה זרה. ולכן הוא אומר, שאלת החידוש והקדנות עמוקה, ראיות שתי הטענות שוות, עד שתכריע החידוש הקבלה מאדם ונוח. זה המילים של הרמב״ם כל זה, אבל תראו איזה מהלך אחר הוא עשה. התפיסה של רבי יהודה הלוי השכל היא נפלאה. בואו נזכור פה את כל השלבים. א', השכל הוא לא מקור לאמונה. ברור האמונה נעשה מתוך החוכמה המוחזקת בכוח אלוהי. זהו המקור ללימוד האמונה. זוהי פסקה סמך ג'. המבט השכלי מוביל בהכרח למהלכים מסולפים. המבט השכלי, החומר, החומר הלימודי שלו, העיסוק שלו, הוא מוגבל. לא פסקה סמכי. ועם כל זה, הוא אבן בוחן. עם כל זה שהוא מוגבל, ועם כל זה, שהוא לעולם לא הביא אותך לאמת, הוא אבן בוחן, כי אם אתה סותר אותו, תהית. אומנם, יש דברים שקולים בשכל. אז חשוב מאוד, לא לטעות, ובדברים השקועים לא להכריע על פי השכל, אלא להכריע על פי אמונה. אמרתי לכם פעם, שבטוח שגירוש יהודי מארץ ישראל זה גם אסון ביטחוני. זה לקחתי לי פה. זה אסון ביטחוני. לא בגלל שזה אסון, אסור לגרש, בגלל שאסור לגרש זה אסון. זה ברור לי. אין לי ספק בדבר הזה.